כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט. אנחנו מסתכלים לווייז בעיניים. כתבתה של סופי שולמן מתוך מוסף כלכליסט, נובמבר 2020. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, קורא אמיר אשר, עריכה טכנית, רועי ברינה. כשרועי אלבז, מ"פ צעיר בגבעתי, גויס כעובד הראשון של פנגו, הוא ידע רק להסתער. וזה בדיוק מה שהוא עשה. הוא התרוצץ עם פליירים, נדנד לראשי עיריות ובנה חברת תפעול חניות, שהפכה לחברת מיקרו תשלומים, שהפכה לחברת תחבורה חכמה. בשבוע שעבר היא הגיעה לשווי של 500 מיליון שקל. מבחינת המנכ״ל אלבז, זו רק תחנה בדרך שתהפוך אותה לחברה בינלאומית ששווה מיליארדים. ההצעה לנהל את פנגו הגיעה אל רועי אלבז בעיצומה של פעילות מבצעית במלחמת לבנון השנייה. כמפקד פלוגת מילואים בכוח של גבעתי שהחליף את הסדירניקים בג'נין, הוא העביר לילה ארוך ומורט עצבים בג'יפ, כשהוא מפקד על כוח חילוץ שהמתין לחיילי דובדבן שפעלו בשטח. לצידו בג'יפ ישב סמל המחלקה שלו, שלומי אברשטארק, מנכ״ל מילגם, שהעביר את הזמן בסיפורים על החברה שניהל ועל פרויקט חדש ומעניין שהם התחילו לבנות, בתחום הכי אפור שאפשר לדמיין, חנייה. זה אמנם לא היה בינצ'בל או מרון אל הרס, מספר אלבז, אבל אנחנו יושבים בתוך הכלים, חושך, לחץ. אני מכיר את שלומי רק שבועיים, ופתאום הוא אומר לי, זה יכול להתאים לך. כעבור כמה חודשים ב-2007, הפך אלבז, אז רק בן 28, למנכ״ל ולעובד הראשון של פנגו. חברה ש-44% ממנה נמכרו בשבוע שעבר לקרן טאשי וחברת הביטוח הראל, לפי שווי מפתיע בגובהו של 550 מיליון שקל. אפילו השם פנגו לא היה אז, רק כוכבית 4500, כי זה המספר שלו הייתם מתקשר לומר איפה חנית. החזון היה צנוע. אמרנו, אם יהיו לנו מיליון לקוחות רשומים בישראל שיחייגו בכל פעם שהם חונים, הצלחנו. סטיב ג'ובס עשה לכולנו את החיים יותר קלים, והיום יש לנו 2.3 מיליון לקוחות. איך התגלגלה העסקה מול טאשי והראל? קיבלנו טלפון, לא אני כמובן, אלא נציג הבעלים, גיל וייל, שיושב בדירקטוריון. אמרנו, אין על מה לדבר. אבל ברור שתמיד יש על מה לדבר. הייתה עסקה יחסית פשוטה, ובתוך כמה חודשים הכל נחתם. דמיינת אז בג'יפ, בעיצומה של מלחמת לבנון השנייה, את הסכום הזה, 500 מיליון שקל? בכלל לא ידעתי איך לומר מספר כזה. גם לא דמיינתי שעבוד בחברה יותר מ4 שנים. לא ידעתי מה חשבתי, משום מה השתחררתי מהצבא, האמנתי ביכולות שלי להוביל דברים משמעותיים בשוק העסקי. חוצפה של ילד. אבל בשום חלום רטוב לא האמנתי שהוביל והנהל את אחד הברנדים הכי מוצלחים והמוכרים בישראל. אני לא יודע אם מחר יהיה פחות טוב או יותר טוב, אבל זו אבן דרך במסע של 13 שנה, וסטמפה שתמיד תהיה שם מעכשיו. התעשרת? יש לי אופציות, אבל לא בסדרי גודל של הייטק. ואם דווקא עכשיו, רגע לפני הקפיצה הבאה, השותפים החדשים יבקשו להחליף מנכ״ל? אני מרגיש שפנגו זה לגמרי שלי, אבל אני לא נאחז בקרנות המזבח. במשך השנים בפנגו, אחת לתקופה גיליתי שאני מנהל חברה אחרת לגמרי, עם טרנספורמציה משלב הרעיון לבנייה ולסקייל. יש כאלה שהיו עושים את פנגו יותר טוב, יש כאלה שפחות. במבחן התוצאה אני עוד פה. כנראה שהשנים שעשיתי בפנגו הן יותר מהשנים שעוד אעשה בפנגו. בתשלומי חנייה אין הכנסה גדולה, היא מגיעה מחדשנות טכנולוגית. טאשי והראל לא נכנסות לפנגו בשביל ההכנסות מתשלומי חנייה. זה, כפי שמודה אלבז, מהווה חלק קטן בהכנסותיה. רק מהחנייה לא מרוויחים, הוא אומר. התחלנו להרוויח לפני כמה שנים אחרי שהוספנו שירותים נלווים. פנגו סימפל, שכולל את הפיצ'רים היותר טכנולוגיים, עזר לעבור לרווחיות. פתאום מהחדשנות הטכנולוגית אתה גם מייצר הכנסה. במילים אחרות, החנייה היא רק דרכה של פנגו לקבל גישה למספר לוחיות הרישוי וכרטיס האשראי שלנו, ומשם, אומרים בחברה, הכוונה היא להפוך לגדולים לפחות כמו מוביט, שנמכרה לאינטל במאי האחרון תמורת מיליארד דולר. למעשה, מוביט ופנגו הולכות ומתכנסות לאותו מקום, האב של תחבורה וסליקת התשלומים הנלווים לה. התרחבנו לתשלום עבור חניונים. לאחר מכן התחברנו לחברות הביטוח, למוביט בתכנון מסלול, ואחרי זה גם את המסלולים שכוללים שירותי דרך ופיצ'רים כמו זזתי ואיפה האוטו, מסמן אלבז את מסלול ההתפתחות של פנגו, מאפליקציית חנייה לאפליקציית מיקרו-פיימנטס בתחבורה. היום יש לפנגו שני מקורות הכנסה מרכזיים. האחד הוא דמי מנוי על שירותים נלווים, למשל איסוף של הרכב לטיפול או לטסט, או הספקת שירותי חירום כמו טעינת מצבר או החלפת פנצ'ר, שמתחרה בנספחים של חברות הביטוח. והמקור האחר הוא שיתוף הכנסות עם חברות אחרות מעולמות התחבורה. פנגו מאפשרת תשלום בשורת חניונים, חנויות נוחות, כבישי אגרה ושטיפות רכב, ובאחרונה גם תשלום בתדלוק בתחנות של סונול, שמכניס אותה לתחרות ישירה מול האפליקציה של פז. עוד רגל שאמורה לייצר לפנגו הכנסות, הפעם מצפייה בפרסום ומשיכת משתמשים חדשים, מתהווה עם תחילת הפעלת שירות תשלום בתחבורה הציבורית. פנגו זכתה במכרז של משרד התחבורה, שאליו ניגשה עם מובית וביט, ותשמש אמצעי תשלום בכל סוגי התחבורה, אוטובוסים, מוניות שירות ורכבות. אבל הבוננזה הגדולה אמורה להיות סוכנות הביטוח הדיגיטלית שפנגו הקימה עם חברת הביטוח מנורה, שירות שכולל מנוע השוואת מחירים, שמאפשר לרכוש פוליסה משש חברות ביטוח. בשותפות הזו, פנגו מספקת גישה למיליוני נהגים על מספרי האשראי והרישוי שלהם, ומנורה משמשת סוכן ביטוח. כך צללה פנגו, הישר לביצה הרותחת של ביטוחים דיגיטליים, שבה פועלות גם ליברה ווישור. המתחרה המשמעותית היחידה של פנגו היא סלופארק. גם היא נולדה כחברה לתשלומי חניות, וגם היא התרחבה לשירותי דרך חול תשלומי תחבורה ציבורית, במקרה שלה טעינת רב-קו. אבל היצע השירותים של פנגו מגוון בהרבה, ובהתאמה גם בסיס הלקוחות שלה. לסלופארק, לפי אתר החברה, יש כמה מאות אלפי משתמשים. לפנגו כאמור יש 2.3 מיליון. אני מותג של תחבורה חכמה, לא של חנייה. עונה אלבז כשאני שואלת למה אין לפנגו עוד מתחרים. אני מתחרה ב-Yellow בתדלוק, בחברות הביטוח, בכרטיסי אשראי, בתחבורה הציבורית. אני לא יודע לכתוב קוד, אבל אני יודע לאתגר מתכנתים. הרבה דקות חנייה עברו במערכת של פנגו מאז השיחה האקראית ההיא בג'נין. אלבז, היום בן 40, הפך מחירניק מורעל למנכ"ל מורעל לא פחות, אבל כזה שעדיין עושה מדי שנה לפחות חודש מילואים בגבעתי, היום כבר כסמגד. כבר שנים שמציעים לי להפוך למגד, ואני אומר לא, כי אי אפשר לשלב את זה עם תפקיד מנכ"ל. אני מקווה שלא אצטער על זה בעוד כמה שנים. גם אברשטארק, אגב, עדיין עושה מילואים, במקביל לניהול קבוצת מילגם שעדיין מחזיקה בשליטה בפנגו, ומשמש גם דירקטור בפנגו. במגזר העסקי הוא מעליי, אבל מהשין ג' בבסיס, אני המפקד, מחייך אלבז. ככה זה בהוויה הישראלית. אלבז עצמו הוא מעין הוויה ישראלית מזוקקת עם ניחוח של פעם, ארוזה בתוך מושבניק שזוף בטי-שירט. במשרדי פנגו בפתח תקווה, הוא נוסע כל יום לביתו שבכפר ורבורג, שם הוא מתגורר עם אשתו מיכל וארבעת ילדיהם בנחלה שבה הוא מגדל זיתים ומפיק שמן. גם פרדס של 40 עצי פרי יש לו שם. כל משפחתו המורחבת מתגוררת גם היא במושב הצמוד לקריית מלאכי, שבה גדל. פנגו, שאותה מנהל אלבז מרגע הולדתה, היא למעשה התפקיד הראשון שלו כאזרח. עד אז הוא רץ 8 שנים על הג'בלאות עם גבעתי, והשתחרר רגע לפני ההתנתקות, ב-2005. הוא שירת בלבנון, בבופור, כשהדמויות ששימשו השראה לספרו של רון לשם, אם יש גן עדן, היו חלק בלתי נפרד מחייו. הדמות שלי רז זה המפקץ המקביל אליי, וגם את צחי איתך, החלל האחרון של צהל בלבנון, הכרתי טוב. עם הנציגה מלבנון עבר לעזה, שם פיקד לראשונה על פלוגה. 8 חודשים אחרי המעבר לרצועה, איבדתי 2 חיילים ברפיח. כשכבר הייתי אמור להשתחרר, מפי וסגנו בגדוד צבר נהרגו באסון הנגמשים, אז קראו לי לדגל ונשארתי עוד שנה. במהלך שירותו השלים תואר ראשון בהיסטוריה באוניברסיטה העברית. למה דווקא היסטוריה? אולי כי זה קל, הוא מודה בכנות. ואחרי השחרור השלים תואר שני במנהל עסקים וחלם בדיוק על זה, לנהל עסק. פנגו בתחילתה לא נראתה כמו הייטק. בשנים הראשונות אלבז עשה בדיוק את מה שהתרגל לעשות בצבא, לרוץ, הפעם בין העיריות. שאותן ניסה לשכנע לזנוח את כרטיסי החנייה מנייר ואת המדחנים לטובת הפתרון שלו. בדרך שמע הרבה מאוד לאווים מעיריות גדולות כמו תל אביב וירושלים. גם כשעיריית ראשון לציון הייתה לראשונה שחתמה עם פנגו, הוא התרוצץ בעצמו לחלק פליירים לעוברים ושווים. מה שנראה היום כפעולה בנאלית של הפעלת אפליקציה, החל כעניין מסורבל בהרבה. כוכבית 4500 היה סטארט-אפ קטנטן שבנה אב טיפוס ראשוני שידע לבצע רישום, להפעיל חנייה ולהעביר את המידע לפקח, מתאר אלבז. המודל הראשוני היה לשבש את המודל הקיים באמצעות עמלה נמוכה דרמטית ממדחנים וכרטיסי חנייה. הביאו לי שולחן למשרדי מילגם בפתח תקווה, ששוכנים בקומפלקס הענקי של קבוצת שטראוס, מקום אירוני, בהתחשב בעובדה כי בעלי מילגם הם משפחת וייל מייסדי אוסם, והתחלתי לגייס עובדים. ממייסדי פנגו לא נשאר איש, מילגם קנתה אותם החוצה בגרושים, וההשקעה שנדרשה בבניית החברה הייתה עצומה. בשנים הראשונות סיימתי כל יום במחשבות איך להפוך את זה לעסק שלא רק מוציא כסף, אלא גם מכניס המון כסף. אבל חוץ מביטחון עצמי, עוד לא היה לי כלום. היה רגע שבירה שבו חשבת, זה לא עובד, או לא יקרה עם זה כלום? בסטארט-אפים ובניהול יש הרבה סימנים וגורמים מנבאים. הרבה פעמים אנחנו לא רואים אותם, כי לא נוח לנו לראות אותם. ההבדל הגדול בין מיזם שמצליח לחזה שלו, הוא השאלה אם היו לך מספיק גמישות וצניעות לומר, אולי טעיתי. משהו השתנה הבוקר, מה אני עושה עם זה? עד היום מטרידים אותי דברים רבים, למשל, האם רכב אוטונומי הוא איום או הזדמנות? גם וגם. אם אפעל נכון, הוא יהיה הזדמנות. ואם לא אפעל נכון, זה איום. אני לא חושב שכל הזמן אני מקבל את ההחלטות הנכונות. ואנחנו לא הכי טובים, אבל על פני זמן כנראה שהרוב היה נכון. היום פנגו היא אפליקציה, וכזו הפכה לסוג של חברת הייטק. כמחצית מ-70 עובדיה הם מתכנתים, אף שלאלבז עצמו אין כל רקע בהייטק. בהתחלה שילמתי על זה שכר לימוד, הוא מספר. דיברו איתי בבאזוורדס כמו ארכיטקטורה, ולא הבנתי למה הם מתכוונים. לא היה לי הידע של מי שלמד מחשבים או שירת ביחידה טכנולוגית. מעולם לא כתבתי שורת קוד ולא ידעתי איך היא נראית, אבל ידעתי לאתגר אותם עם השאלות הנכונות. מעצבן אותך שהרבה צעירים חולמים היום על יחידות טכנולוגיות ופחות רוצים ללכת לקרבי? לא צריך להתרפק על העבר. בתקופה שלי זה היה צנחנים, גבעתי, אפילו גולני רחמנה ליצלן. היום שירות משמעותי זה משהו אחר. ונראה שבמלחמה העתידית יצטרכו יותר סייבר ופחות תמרון קרקעי. למרות שרק עכשיו חזרתי מתרגיל עם תמרון גדול. לנהל חברה זה פחות מפחיד משירות קרבי. הבטן עדיין כואבת לי מכל דבר. אבל ביום שהיא לא תכאב, פנגו תהיה פחות טובה. יש תחושה שגנרלים שנוחתים מעמדות בחירות בצהל לניהול חברות מצליחים פחות. אני רואה אלופי משנה ותתי אלופים שמתקשים להסתגל לאזרחות. אנשים שעברו קור היתוך של הצבא במשך עשרות שנים ורגילים שהכל בפקודות. באזרחי הכל יותר בגובה העיניים, וההיררכיה היא לא פורמלית. בסוף, ניהול זה כמו טכנולוגיה. אי אפשר להגיד שאיך שניהלת לפני 20 שנה זה בסדר גם היום. הכל משתנה. כוח האדם, התחרות וגם השוק. אני כל הזמן עובד באיך להיות מנהל טוב יותר. אבל לי קל, כי באתי ממקום צנוע. איך שיצאתי מהעירייה, נכנסו חברות מדחנים ואמרו שפנגו זה הכי גרוע. גם הרעיון לחנייה באמצעות הסלולר, שהחל להתפתח עוד בסוף שנות ה-90, היה צנוע. אף אחד עוד לא דמיין אפליקציות שיאפשרו למשהו כמו כפתור להפעלת חנייה מרחוק להגיע לשווי של 500 מיליון שקל. הטכנולוגיה הראשונית הייתה שם, אבל האקוסיסטם, העיריות והפקחים עדיין לא הבשיל. בארצות הברית למשל, פתרון כזה נתקל במחסומים מצד איגוד הפקחים, שסירב לבצע פעולה אחרת חוץ מבדיקת מדחנים, נסגר אלבז. גם היום נתקלנו בהרבה התנגדויות מצד העיריות שתודלקו על ידי בעלי חברות המדחנים. אלה התרגלו לגזור קופון של 30% על כל חנייה, והיו נכנסים למשרד של ראש העיר שנייה אחרי שיצאתי משם, כדי להסביר למה פנגו זה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות. אולי לעיריות משתלם יותר לגבות כנסות, מאשר לקבל גרושים על חנייה בכחול לבן? העיריות צריכות לתת שירות נוח ופשוט כדי שהלקוח יוכל לשלם. אני עצמי תמיד הייתי בורח מחנייה על כחול לבן בתל אביב לחניון בתשלום, רק משום שלא ידעתי אם מותר לחנות שם עכשיו או שצריך לקנות כרטיס חנייה. דוחות חנייה מייצרים הכנסה גדולה יותר לכאורה, אבל באופן עקיף מייצרים בעיות אחרות. ערים צריכות תנועה ותחבורה. אם בן אדם יקבל דוח בכל פעם שהוא בא, הוא לא יבוא. העיריות רוצות ליצור הוגנות. גם אם כלכלנים יאמרו שדוחות מייצרים הכנסה יותר גבוהה, מאז כניסת פנגו, הכנסות העיריות מדוחות של כחול לבן ירדו, אבל הכנסות מהחנייה על כחול לבן עלו. זו כמובן גם פונקציה של כמה פקחים העירייה המעסיקה. אחד הגורמים החשובים לעלייה בהכנסות מחנייה היא מה שאנחנו מכנים אוכלוסיית המהמרים. אלה שעבור חניות קצרות לא היו שמים כרטיס או כסף במדחן, אבל פנגו, בגלל הפשטות והדיוק של חיוב לפי דקות, הם משלמים. בסופו של דבר, אם לרשויות לא תהיה הכנסה מחנייה, היא תהיה חייבת להביא את הכסף ממקור אחר, כמו למשל העלאת הארנונה. פתאום הבנו שיש לנו נדלן בטלפון של המשתמשים, ושהוא שווה כסף. מה שהיה נכון מאוד הוא העיתוי. פנגו הייתה שם כשנולד עולם הסמארטפונים, שאפשר גם לווייז להפוך לווייז. ב-2010, עוד לפני שהיה יבוא רשמי של אייפון לישראל, באתי לבורד וביקשתי תקציב לבניית אפליקציה. הסתכלו עליי כאילו נפלתי מהחלל החיצון ולא אישרו, הוא צוחק. בדירקטוריון ישבו אז בעיקר אנשי מילגם, חברה שהוקמה עוד בשנות ה-80 להספקת שירותי עזר לרשויות מקומיות, ומשפחת וייל, הדור השלישי שלו שותפים להקמת אוסם. אלה לא אנשים שצמחו מטכנולוגיה, ולכן קיבלתי את הריג'קט. אבל אחרי כמה זמן חזרתי עם עוד טיעונים, וקיבלתי הסכמה. וכך הפכת מחברת תשלומי חנייה לחברת הייטק. אנחנו חברת טכנולוגיה, אבל גם יודעים לעשות תפעול. אזור שבו הרבה חברות הייטק נעלמות דום. זה לא שהבנו אז שפנגו תהיה השחקן המוביל בתחבורה בישראל, אבל הבנו שיש פתאום תשתית. בשיחת טלפון, המגע עם הלקוח מאוד שטוח. אבל כאן פתאום היה לנו נדלן של 4 אינץ' שאפשר להשתמש בו להרבה יותר מאשר לחנייה. הבנו שהשוק הוא לא הרכב, אלא התחבורה החכמה. הלקוח ייסע לתחנת הרכבת הקרובה, יחנה עם פנגו, יעלה לרכבת וישלם עם פנגו, ימשיך לקורקינט וגם נבטח לו את הרכב ונאפשר לו לתדלק איתנו. מבחינת הלקוח לא צריכות להיות חומות בין רכב פרטי לתחבורה הציבורית. הפעילות שלכם הניבה גם כמה תביעות ייצוגיות, והרבה רעש ברשתות החברתיות על גבייה של עמלות קטנות אך מעצבנות. לפני שנה אושרה ייצוגית נגדכם בגין גביית עמלות ממשתמשי אפליקציה, בעוד שאותם שירותים ניתנים חינם באמצעות חיוג. עניין אחר הוא הטענות שהפסקת החנייה האוטומטית לא פועלת מיד עם היציאה מהחנייה, ושם ממשיכים להתנהל מגעים. יש תעשייה שלמה סביב הייצוגיות. אלה חוקי המשחק, אבל שום דבר לא דרמטי. זה לא נעים, אבל ככה זה בחברה שעובדת ישירות מול הצרכן. לפעמים בא לי לנהל חברה שאיש לא מכיר את שמה. בכל פעם ששומעים מה אני עושה, התגובה הראשונה היא תמיד הפתעה מכך שאני המנכ״ל, והשנייה היא רעיון לפיצ'ר שחייבים להוסיף. לרוב ולרעיונות שכבר שמעתי מאות פעמים, אבל ככה אני תמיד עם האצבע על הדופק, סומך על חוכמת ההמונים. המיילים הראשונים שלי בכל יום ראשון הם פידבקים מאנשים שפגשתי בסוף השבוע. מהמילואים בכלל אני חוזר תמיד עם סק של טיפים ותובנות. מנכ״ל פנגו זה 24/7. אין שנייה שבה אתה לא עושה שירות לקוחות. למעגל הפנימי אני כבר אומר מראש, נכנסה השבת, אני לא מנכ״ל פנגו. פנגו היא הבטחה שממשה את עצמה, אבל בעיקר הזדמנות ופוטנציאל. התחלנו בעולם הכי אפור, או כחול לבן בעצם, הוא צוחק, אבל אז בא הטרנד של הסמארטפון, ועכשיו הטרנד הוא תחבורה חכמה. זה שוק שצומח אקספוננציאלית. מי שישב בכיסא שלי בעוד עשור, יראה לפניו פנגו שתהיה שווה פי 4 או 5. כמה גדולה היא תהיה? היא תצא לחול? אנחנו בוחנים מה קורה בחול ומקבלים המון פניות. פנגו יכולה להגיע לשווי של כמה מיליארדי שקלים. הרבה כוכבים צריכים להסתדר, אבל לשם אנחנו מכוונים את החברה. תאשי לא קונים בחצי מיליארד שקל בשביל למכור את זה בחצי מיליארד. אנחנו מסתכלים לווייז בעיניים. אנחנו מסתכלים לווייז בעיניים. כתבתה של סופי שולמן מתוך מוסף כלכליסט, נובמבר 2020. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבל ללקויות קריאה, קורא אמיר אשר, עריכה טכנית, רועי ברינה.
מכירים מישהו המתקשה בראייה או בקריאה? ספרו לו כי בספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה זמינים עבורו ספרים מוקלטים חינם. פרטים באתר הספרייה או כוכבית 3452.